שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ויש לי מה לומר. אנחנו מציינים השבוע את יום השנה לטבח השבעה באוקטובר, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על היסטוריה אלטרנטיבית. תראו, קל לדבר על מה היה קורה אילו היינו עושים משהו אחר לפני שנה, ויאיר לפיד אוהב להזכיר את הדברים שהוא אמר אז, אבל אני רוצה היום לדבר דווקא על מה היה קורה אילו היינו עושים משהו אחר לפני פחות מחודש, ואילו היינו מקשיבים לדברים שיאיר לפיד אומר מאז פרוץ המלחמה. כן, תראו, ניחשתם נכון, אני מדבר על עסקה והפסקת אש. שתי מילות הקסם שפותרות את כל הבעיות. הן גם מחזירות את החטופים וגם מחזירות את תושבי הצפון לבתים. כלומר, אם במילה בתים אתם מתכוונים למבנים האלה עם גג הרעפים האדום, האלה שיושבים על מערכת פסיכית של מנהרות שהחיזבאללה חפר בערי הצפון ב-20 השנים האחרונות. בתרחיש של עסקה, התושבים שלנו היו חוזרים בדיוק לשם, לפסטורליה הנפלאה של חיים על חבית חומר נפץ ואלפי טילים המכוונים אליך ישר לתוך הסלון. בואו להתארח בצימר בגליל, מטבחון מאובזר, ג'קוזי מפנק ונוכחות מרגיעה ושלווה של פוג' רדואן. אך, אפשר לשמוע את השקט, לא לפיד? כן, כן, אני יודע מה אתם חושבים עכשיו, הוא סתם דמגוג. הרי במסגרת העסקה, רדואן אמור לסגת מצפון לליטני. זה היה אמור להיות ניצחון לישראל. החיזבאללה לא יהיה בכלל בשטח הזה, אז למי אכפת שיש שם מנהרות? אתם צודקים, הטעות כולה שלי. רדואן היה באמת אמור לסגת באותה היסטוריה החלופית, סליחה על זה. הם היו מקפלים את הפקלח ונוסעים צפונית לליטני. שם הם היו מחליפים בגדים, גוזרים את החוגר וחוזרים חזרה הביתה כאזרחים מן המניין. אולי גם היו מקבלים מענק לימודים מהקרן להכוונת טרוריסטים משוחררים ומוצאים אותו על תואר במגדר באוניברסיטה על שם נסראללה, מי יודע. רגע, אני אמרתי על שם נסראללה? טעות שלי כמובן, כי הרי בהיסטוריה האלטרנטיבית שלנו נסראללה לא מחוסל. כל מערך הטילים של החיזבאללה עומד על טילו. וכמובן שגם הביפרים וכל השליטה בפיקוד של חיזבאללה ממשיכים לצפצף כרגיל. ואם כבר מדברים על נסראללה, שהוא בהיסטוריה הזאת כמובן חי, אז הוא יודע דבר או שניים על לוחמת גרילה. הוא יודע למשל איך לסגת כשאתה חלש, לתקוף כשהאויב חלש, ובעיקר איך לנצל חולשות של המערכת הפוליטית והדיפלומטית כדי לבנות כוח הרסני מתחת לאף של האויב. זה לא רק תיאוריות, זה בדיוק מה שהוא עשה אחרי מלחמת לבנון השנייה. וזה מה שהוא היה עושה גם עכשיו, אם היינו שומעים ליאיר לפיד ומשתמשים במילות הקסם הכל יכולות, עסקה והפסקת אש. אז מזל שלא שמענו ללפיד, ושההיסטוריה האלטרנטיבית הזאת לא הולכת להתקיים. במקום זה, אנחנו מביאים במו ידינו את ההיסטוריה הממשית העכשווית. במסגרתה, חיזבאללה ייסוג תחת המתקפה החזקה של צהל על הכפרים שבמרחב הגבול, ופשוט יחזור לשם אחרי שאנחנו נצא. וזה, כמובן, תסריט אחר לגמרי. אז תושבי הצפון היקרים, אתם יכולים לחזור בשלום ובשלווה לבתים שלכם. צהל נותן בראש למחבלים, ואין סיכוי שהדבר הכי צפוי אי פעם בהיסטוריה של מלחמות יקרה גם לכם. ועכשיו נימה רצינית. במשך השנה הזאת התרגלנו שהדבר הכי גרוע שיכול להיות לנו בתחום הביטחון הלאומי זה השישי באוקטובר, אותו יום שלפני המתקפה שמסמל את הקונספציות הרסניות שהובילו אותנו אל המלחמה הזאת. אבל כעבור שנה, אני חושב שדבר חמור יותר והרסני לא פחות, הוא הקונספציות שמובילות אותנו מאז פרוץ המלחמה. אז קל לנו לרדת על הפיד ועל השאיפות של השמאל להסתקאות והסדרים, אבל הקונספציות שמובילה ההנהגה שלנו, בראשות ראש הממשלה נתניהו, בעייתיות ומסוכנות גם הן. מילים כמו פירוק והחזרת התושבים, כשאויב שלנו לא מושמד וכשאנחנו לא שועים בשטח לאורך זמן, הן בעייתיות לא פחות. אם יש לי באופן אישי לקח אחד מהשבעה באוקטובר, הוא לא לחסוך בביקורת על ההנהגה של הימין. לנו, העיתונאים והאינטלקטואלים של הימין, יש תפקיד חשוב במערכה, ואסור שנפקיר אותה בגלל שלא נעים לתקוף הבית או כי זה ירי בתוך הנגמש. במילא, הרי כל הנגמשים כבר יצאו מהשירות בצהל או חטפו קורנט. ואם אנחנו לא נבקר את נבחרי הציבור שלנו מימין ולא נדרוש מהם לעמוד במה שאנחנו מצפים מהם, אף אחד אחר לא יעשה את זה. אז אני עקיבא ביגמן, ואתם מאזינים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט של אידיוטים שימושיים. היום אני הולך לחשוף בפניכם חלק ראשון מתוך תחקיר מקיף שאני עורך על מלחמת חרבות ברזל. החלק הזה שאנחנו נשמע היום עוסק במוכנות של צהל למלחמה, גם בהיבטים של הימחים, מחסני החירום, גם כשירות, גם אימונים וכן הלאה. אתם תשמעו את כל הפרטים עוד מעט. יהיו עוד חלקים שמדברים על אופל ניהול המלחמה, על הקצאות התחמושת, דברים מהסוג הזה. אנחנו נגיע לכל בשבועות הקרובים. אני רוצה להזכיר לכם לפני שאנחנו מתחילים שהפודקאסט הזה מתקיים אך ורק בזכות תמיכה של המנויים שלי שמאפשרים לי להקליט את הפודקאסט ולפעמים לפרסם את החשיפות שלי באתר מידע. אני רוצה להגיד תודה רבה לשני מנויים חדשים שהצטרפו השבוע, לגדעון ולשרית. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, בזכותכם אני יכול להמשיך לעבוד ולהמשיך להפיק את התכנים האלה. אנחנו אחרי החגים בעזרת השם, אני אחשוף פרויקט מיוחד למנויים, פרויקט אינטלקטואלי פורץ דרך, חסר תקדים בימין, שהמנויים שלי ייהנו ממנו הרבה הרבה לפני כולם, אז תהיו איתי, תצטרפו אליי, ואתם לא תצטערו. אנחנו כבר מתחילים. היום אני אדבר איתכם על תחקיר שלי, על מוכנות צהל למלחמה הזאת. אני רוצה לפני שאני צולל לתוך הפרטים, להזכיר לכם קצת את הרקע. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, 5-6 שנים, יצחק בריק, שהיה אז נציב קבילות החיילים, הוציא דוחות ביקורתיים מאוד על מוכנות צהל למלחמה, וצהל הרשמי, גדי איזנקוט היה אז רמטכ"ל, צהל הרשמי היה עסוק בהדיפה של הטענות האלה. אני רוצה, לפני שאני מתחיל להשמיע לכם סינק, איך אמרו לנו, השנה היא שנת 2018, איך אמרו לנו מה המצב של המוכנות של צהל ושל צבא המילואים. בואו נשמע.
קיימנו ביקורת רחבה ומעמיקה, יחד עם עוד 100 אנשי מילואים מיחידת מבקר צהל. מצאנו שיפור משמעותי בכשירות ובמוכנות כוחות היבשה למלחמה, כתוצאה משינוי בסדרי העדיפויות וכתוצאה מתוכנית רב שנתית גדעון. כמבקר הפנימי של צהל בשבע שנים האחרונות, וכמפקד בכיר בצהל כבר הרבה שנים, אנחנו קובעים שכוחות היבשה מוכנים וערוכים למלחמה.
אלו דברים שאמר קצין בכיר בשם הררי, שהוא נונה על ידי אייזנקוט לבדוק את המצב הזה ובעצם להשיב לאותן טענות ביקורתיות של בריק, והוא אומר, הכל בסדר, יש כמה בעיות שאנחנו מודעים אליהם ואנחנו מטפלים, אבל הכל בסדר. הקו הזה של הכחשת הבעיות והכחשת הכשלים ממשיך גם אצל אביב כוכבי וגם בתחילת הקדנציה של הרצי הלוי, ואפילו בתחילת המלחמה הזאת היה אפשר לשמוע מגלנט וגם הרצי שהכל בסדר, הכל קשורה. אני בטוח שאחרי שתשמעו את הדקות הקרובות, אתם תבינו כמה שזה היה בלוף וכמה שתרבות השקר בתוך צהל הביאה אותנו אל פי פחת. תראו, כמו יחידות רבות בצהל, לוחמי השריון של חטיבה 4 קיבלו את הודעת הגיוס בבוקרו של יום השמיני לעשירי, יום אחרי הטבח, וקפצו במהירות ליחידה. חטיבה 4, משוייכת לאוגדה 146 בחזית הצפונית, נחשבת לחטיבת השריון במילואים המתקדמת והטובה ביותר בצהל. למרות שמערכי הגיוס והסעה לא תפקדו בגיוס החירום במלחמה הזאת, הרבה אנשים בכלל קיבלו את הטלפון שמגייס אותם כשהם בכלל היו כבר בעמדות, הלוחמים הגיעו בכוחות עצמם תוך כמה שעות למחסני היחידה והיו מוכנים לעמוד מול האויב. כאן מתחילה סגה בעייתית מאוד שתימשך יותר משבועיים אל תוך המלחמה, שימו לב. לוחמי חטיבת 4 הגיעו מהר לבסיס, זה נכון, אבל מה לגבי הטנקים? ובכן, הטנקים של המרכבה, מרכבה סימן 4, הם בעצם טנקים שמשמשים בשגרה את בית הספר לשריון בשיזפון. שיזפון ליד אילת. כך שהלוחמים אולי התגייסו במהירות למחנה, אבל הטנקים וכל הציוד שלהם נמצא כמעט 400 קילומטר דרומית משם. 40 דקות מאילת. מה עושים? במצב רגיל אמורים לעמוד לרשות היחידה אוטובוסים שיסיעו את הלוחמים אל הטנקים, ומשם בתנועה על גבי מובילים הם יחזרו לצפון ויתפסו את גזרת הפעולה שלהם. ככה זה אמור להיות כי יש לנו התראה מודיעינית, זוכרים? זו תפיסת הביטחון. אבל בשמיני באוקטובר לא הייתה התראה ולא נמצאו שום אוטובוסים פנויים. כולנו זוכרים את הכאוס הזה. מערך הסעות של צהל קרס לחלוטין. מפקדי החטיבה לא התיישו, ואחד הקצינים שמכיר במקרה מישהו, שמכיר מישהו בחיל האוויר, הצליח לארגן הקפצה באמצעות מטוסי הרקולס של כל הלוחמים מגבול הלבנון עד לשיזפון ליד אילת. אבל בזה התלאות לא נגמרו. הציוד היה במצב ירוד מאוד, כל הטנקים שחוקים, לא מוכנים וחוסרים לא נורמליים אפילו בדברים בסיסיים. ככה מספר לנו אחד הלוחמים ליחידה. מעבר לציוד הלחימה, כמו פגזים ואמצעי אופטיקה, ההפתעה הגדולה של הלוחמים הייתה שדברים אלמנטריים לא היו בנמצא. קסדות ג'אנטקס, אותה קסדה שיש לה גם מערכת קשר פנימית, כמעט ולא היה להם. פטיש 5 קילו, הדבר הכי אלמנטרי של כל שריונר ואפילו חירניק שעובד עם נגמשים, מכיר. אמצעי בסיסי לטיפול בטנקים ובזחל היה להם מעט מאוד. אביזרים נוספים לטיפול בחוליות ובמנועים היו בחוסר. כמעט כל פריט ציוד שנדרש כדי לאפשר את הפעילות הבסיסית והתקינה של הטנקים היה בחוסר או במצב ירוד מאוד. זה היה המצב. אבל יותר גרוע מזה, הטנקים עצמם היו במצב גרוע. קודם כל, מדובר בטנקים יחסית ישנים, אלו הסדרות הראשונות של ייצור מרכבה סימן 4, כבר לפני 10 או 15 שנה, ויותר מזה, הם משמשים באופן קבוע לאימונים בית הספר לשריון. אז כל הזמן עובדים עליהם ותוכנים אותם, זה כמו רכב ליסינג בעצם. באחד הגדודים למשל, מספרים כי לפחות 10 טנקים היו מושבתים מתחילת המלחמה ועד סופה, ללא אפשרות לתיקון. טנקים שפשוט לא השתתפו במלחמה. וחוץ מזה, טנקים נוספים השבטו לפרקי זמן ממושכים במהלך הלחימה עצמה. כל פעם טנק אחר נשבר, גררו אותו חוצה, תקנו והמתינו שיחזור. המצב היה ממש בחירה. רק כעבור ימים ארוכים הצליחו אנשי החטיבה להעמיד את הטנקים בקשורות בסיסית. כסדות ג'אנטקס למשל הגיעו רק עם המשלוחים הראשונים ארצות הברית בכלל, וזה רק דוגמה אחת. רק שבוע אחרי הגיוס החלו ראשוני הטנקים לטפטף אל הגזרה המערבית של חזית הצפון, המקום שבו החטיבה הייתה אמורה להתפרס. רק אחרי שבועיים שלמים הצליחה החטיבה להתייצב על הקו. זה היה פשוט הזוי, ככה אומר לנו אחד הלוחמים. אם היינו צריכים להתמודד מול פלישה של צבא סוריה למשל, אין שום סיכוי שהיינו מוכנים בזמן. הצרות הללו נמשכו אבל גם אל תוך הלחימה עצמה. גם כאשר החטיבה עברה להתקפה בעזה, הפלוגות תפקדו בחוסרים משמעותיים. בכל רגע נתון היו מספר טנקים מושבתים שיצאו לעורף לתיקונים וטיפולים. פלוגה תקנית שאמורים להיות בעשרה טנקים, תפקדה במשך רוב המלחמה עם 6-7 טנקים כשרים בלבד. ככה היה בחלק מהמקרים. טנק מפי למשל באחד המקרים, שיש בו ציוד קשר ואמצעים מיוחדים אחרים, היה צריך להתחלף על בסיס קבוע, והיה צריך כל פעם לפרק ולהרכיב את הציוד הזה על טנקים אחרים. חוסר המוכנות של צה"ל פגע קשות בתפקודה של החטיבה. סיפורה של חטיבה 4, שנחשבת לאחת מחטיבות העילית של כוח המילואים של צה"ל, הוא בקליפת אגוז סיפורו של צה"ל כולו בתחילת מלחמת חרבות ברזל. מצב הכשירות של החטיבה מעיד כאלף עדים על מצב הכשירות של כוחות המילואים של צה"ל ביום פריצת המלחמה. התחקיר הזה הוא חלק מסדרת כתבות שאני אעשה על צה"ל במלחמת חרבות ברזל, ומבוססת על שיחות עם קצינים רבים, עשרות קצינים ששירתו בגזרות השונות במהלך המלחמה הזאת. את רוב השיחות אני קיימתי במהלך החורף, כלומר אחרי שלב התמרון הראשוני ברצועת עזה. יש כמובן עוד דברים ועוד לקחים שאנחנו צריכים גם להפיק מהחודשים שחלפו מאז, וכמובן הקרב הגדול וכמובן הקרב ברפיח. גרסה הטקסטואלית כמובן של התחקיר הזה פורסמה באתר מידע, מי שכבר קרא את הגרסה הזאת לא חייב לשמוע שוב, אני חוזר בגדול על אותם דברים, אבל מי שלא קרא יכול גם לקרוא ולראות שם פרטים נוספים שלא הוזכרו כאן. בואו נדבר רגע על בניין הכוח. בשנים האחרונות חל שינוי דרמטי בבניין הכוח של צה"ל, שיצר פערים קיצוניים ברמת הכשירות של היחידות השונות. מדובר בהחלטה מודעת ומחושבת של צה"ל לתעדף חלק מהיחידות שנחשבות לחוד של צבא היבשה, על חשבון יחידות אחרות, ודבר הזה נעשה במסגרת מה שמכונה החץ המטכלי. זהו חץ דמיוני, שבראשו עומדות יחידות העילית של הצבא, שזוכות לציוד, אימונים והקצאות מספקות, בזמן ששאר היחידות נובנו בכוונה וסבלו מקיצוצים בתקנים ובציוד, והוגדרו ככוחות להגנת הגבולות וכדומה. התוכנית הזאת כללה הגדרה של עוצבות מהירות, שהתארגנו במסגרת אוגדת המילואים החדשה, אוגדה 99, שלצד האוגדות הסדירות 162, 36 ו-98, אמורות לעמוד בחוד החנית של צבא היבשה. האוגדות האחרות, 146 הצפונית ו-252 הדרומית והאוגדות המרחביות, מקבלות עדיפות נמוכה אפילו יותר. אם נפרק את התיעדוף לחטיבות מילואים, אנחנו נקבל תיעדוף ליחידות המסופחות לעוצבות הסדירות, אלה שבקדמת החץ, על חשבון יחידות אחרות. כך למשל, חטיבות 55 ו-551 שכפופות לאוגדה 98 הסדירה, זכו יחסית להרבה הקצאות אימונים וציוד. וכך גם מציוני, חטיבה 6, שכפופה לאוגדה 36, או חטיבת השרון, חטיבה 5, שכפופה לאוגדה 162. אלו היחידות שכביכול היו בקצה של החוד וקיבלו הרבה אימונים. יחידות שכפופות לאוגדות המילואים זכו לתעדיף פחות, בהתאם למיקומן בחץ. בראש עומדות חטיבות אוגדה 99, שנחשבת לאוגדה קלה לפריסה מהירה. חטיבת יפתח, 11, שואלי מרום, 646, וראה 179. אחריהן חטיבות אוגדה 146, חטיבת קרמלי, 2, חטיבה 228, 226 וקריאתי, חטיבה 4 שעליה דיברנו בהתחלה, הן שייכות לאוגדה 146, ובסוף שבסוף חטיבות אוגדת סיני, אוגדה 252, חטיבת הראל שבה נשארתתי במילואים, חטיבת הנגב 12, ירושלים 16 והמחץ 14, זאת אוגדה 252. החטיבות שבראש החץ זכו לאימונים דחופים, נועדו להצטייד בציוד מתקדם, היה להם נגמשי נמר, ברק, מרגמות קשת וכדומה וכל מיני כאלה דברים, והם זכו גם לתעדוף בציוד חירום. ככל שיורדים במורד החץ, המצב מידרדר. עכשיו תראו, לפחות על הנייר, היחידות בראש החץ היו אמורות להיות מוכנות למלחמה ומצוידות כהלכה. אבל ככל שביררנו, בחלק ניכר מיחידות המילואים, גם אלה שכפופות לאוגדות הסדירות, המצב אכן היה משביע רצון, אם כי גם כאן דווח לנו על ציוד שהתבלה במחסנים, כמו תיקי לואו שהתפוררו ודברים כאלה. אבל בסך הכל בתמונה הכללית, היחידות האלו הגיעו למלחמה ברמת מוכנות סבירה. צריך להודות על האמת. הבעיה היא שככל שהדברים נוגעים לכוחות השייכים לאוגדות המילואים של צה"ל, המצב היה מתחת לכל ביקורת. בראש המחדל הזה עומדת הערכה של צה"ל שראש החץ הוא הכוח האמיתי הנחוץ, וכל השאר מיועדים למשימות לא מבצעיות מחוץ לקו האש. במילים אחרות, צה"ל לא התכונן אפילו לתרחיש אמיתי של מלחמה מול חיזבאללה וחמאס ביחד, אלא למבצעים מוגברים. והתוצאה היא שרק האוגדות שהוא חשב שיבצעו את הפעולות האלה, הצליחו לשמור על כשירות מבצעית. כבר תיארתי לכם את הסאגה הבלתי סבירה של חטיבה 4, שבסיס הגיוס שלה והטנקים שלה מצויים במרחק 400 קילומטר אחד מהשני. אבל גם ביחידות אחרות שהתגייסו למחנה החירום שבבסיס צאלים למשל, 20 דקות נסיעה מזירת הקרב של השביל העשירי, המצב היה חמור מאוד. לוחמי השריון מספרים כי במשך השנים אנשי התחזוקה האמונים על שמירת הציוד הציבו מראש רף נמוך יחסית של כשירות בכלים ברגע הגיוס, מתוך הנחה שיהיה זמן גם לשפר את זה. אבל ברגע האמת התברר שאפילו המספר הנמוך הזה היה דמיוני ומנותק מהמציאות. באחת מיחידות דיווחו על סדר גודל של טנק או שניים לפלוגה שהיו בקשירות מלאה בגיוס, מתוך 10. בסופו של דבר, ביחידה הזאת, אחרי שעות ארוכות, הם הצליחו להשמיש רק 18 טנקים בגדוד, מתוך 26 שאמורים להיות. אבל גם אלה היו עם חוסרים דרמטיים בציוד, כמו אמצעי ראיית לילה, אמצעי קשר, תקשורת וכדומה. בחלק מהמקרים היה רק קשר מוצפן תקין אחד לפלוגה. זאת אומרת שאם נפגע טנק המ"פ, לא היה קשר לכל הפלוגה עם הגדוד. בעיה. המצב היה על הפנים, זחלים, מערכת בקרה, כל המערכות בטנקים לא עבדו. הכל היה במצב מאוד גרוע. עכשיו לך תשיג חלפים. הצבא גם אומר לך לפעמים אין. אין לו להביא לך כל כך הרבה, ואתה בלחץ, אתה צריך לצאת. אתה מגדיר כל פעם שעת ירידה לשטח, ואתה לא מצליח לצאת מהימח. כל פעם אתה מוריד את הרף שאתה אומר בלי זה לא יוצאים, ואז אתה מבין שאוקיי, טוב, גם בלי זה לא יוצאים. העיקר שיניע, העיקר שיצטרף. כך תיאר לנו אחד הלוחמים בחטיבת שריון שהייתה בצאלים. לקח לאותה יחידה בין שבועיים לשלושה להביא את מוכנות הכלים לרמה המינימלית הנדרשת. בתשובה לשאלה האם במצב הנוכחי היחידה הזאת הייתה מסוגלת למשל לבלום את הצבא המצרי, שזה עלול להיות תרחיש שלה, במידה וזה משהו שהיה קורה, הוא אמר לנו במפורש, ברור שלא היה שום סיכוי. מבירורים נוספים שערכנו עם גורמים שמכירים את תמונת המצב הכללית בצה"ל, מסתבר שזה פחות או יותר היה לוח הזמנים של רוב חטיבות השריון במילואים. בזמן שראשי מערכת הביטחון הוליכו את הציבור שולל, שהצבא מוכן ואין שום חוסרים, בפועל לקחו שלושה שבועות ארוכים של הצטיידות, רכש ואלתורים, עד שניתן היה להכריז שכלל חטיבות הטנקים של צה"ל מוכנות לפעולה, בהגדרות המינימליות ועם ציוד שחלקו במצב גרוע, על בסיס אלתורים, השלמות שונות ותרומות. מדובר במחדל נוראי, סכנה ממשית לביטחון הלאומי. המצב בכוחות החי"ר במילואים לא היה פחות גרוע. כוחות של יחידות חרמש, חיל רגלי משוריין שפועל בצמוד לכוחות השריון, להם לא היו כלים בסיסיים רבים. לא היו מקלי נגב, היו חוסרים בנשק קלעים, רובי M16 היו למשל בלי כוונות אופטיות, לא היו אמצעי ראיית לילה ולא אמצעי חבלה ופקלים אחרים. לא היו ליחידות אלה ג'יפי המר אורגניים ליחידות הסיור, וגם יחידות המרגמות לא היו מצוידות כהלכה. ממש שערוריה. ביחידה אחרת שפרוסה בהגנת הגבולות נרשמו חוסרים בתחומי הקלעים. בפלוגה אחת היו 7 מתוך 36 נשקי הקלעים שרשומים לה על פי תקן. חוסרים דומים נרשמו בתחום האפודים היהודיים, בתחום המדים. מסתבר שבמשך השנים נלקחו זוגות מדים מתוך התיקים של הלוחמים במחסנים והוחלפו במדים לא טובים. השתמשו בזה מין מחסן מדים לחיילים בסדיר. ובסופו של דבר בתיקים היו זוגות במידות גדולות וזוגות במצב לא טוב. שקיות השתייה שהונקו ללוחמים היו בלויות והתפוצצו אחרי שימוש אחד. יחידת מילואים של כוחות סיור, שנחשבת לאחת מיחידות החוד המתכליות ואפילו כפופה למערך הסדיר, גילתה בעיות קשות במחסני הציוד. היחידה מתגייסת לבסיס גיוס וקליטה בצפון ונשענת על ציוד המשמש בשגרה לאימונים באחד הבסיסים בדרום הארץ. כך שבזמן הקפצה הם מגיעים לימח שלהם, אבל עם ציוד חלקי בלבד. הנגמשים, הטילים, אמצעי ראיית לילה וכדומה צריכים לעשות את כל הדרך לצפון. ולא רק זה, רמת הציוד התגלתה כבעייתית מאוד. מדובר בציוד טכנולוגי מתקדם ששימש את כל הצבא לאימונים. וכך הגיע בקשירות נמוכה מאוד וחייב את הלוחמים לאלתר פתרונות על בסיס קבוע. לוחמים בעלי ידע טכני ומקצועי עובדים ללא הרף בטיפול בציוד ומערכות הנשק כדי להצליח להעמיד את הציוד בקשירות בסיסית. אני מביא לבחור הזה 5 מערכות, והוא מצליח לחלץ משם איזה 3 מערכות עובדות. הוא מהנדס חשמל עם עדיין מבורכות, אבל זה באמת הכי מאולתר שיש. כך אומר לנו אחד הלוחמים. מעבר לכך, תיקי הלואו שמספק הצבא מתבלים מהר מאוד במחסנים. אמנם היו תיקים חדשים על פי התקן, אבל בשימוש הראשון התברר שהרצועות מתפוררות במהירות, ורבים מהתיקים לא תקינים. זה היה ידוע מראש, אומרים לי, והתרענו על זה, ואמרנו שחייבים לעשות עם זה משהו, אבל לא עשו עם זה כלום. גם בתחומי הפקלים, קלעים, מטולים, מקלעים וכדומה, התגלתה תופעה דומה. הכלים היו קיימים אמנם על פי תקן, אבל במצב לא קשיר. במידה והייתה הפעלת חירום לגזרת לבנון, ולא המתנה של 3 שבועות לקראת הפעלה בעזה, היחידה האמורה לא הייתה יכולה לפעול. זו יחידה שאמורה להיות בהפעלה של שין פלוס 36 שעות, אומרים לי. אז אין סיכוי. אתה פשוט הולך עם ציוד בלי. באופן מפתיע, נרשמו גם פערים חמורים במוכנות של חלק מהיחידות המיוחדות. ביחידה מיוחדת אחת התברר כי כלי הרכב שהונפקו להם מיושנים ולא מתאימים למשימה. הכלים תקולים, מושבתים במקרים רבים תוך כדי תנועה ומחייבים אלתור ותיקונים בשטח מצד הלוחמים. בנוסף, גם שם נרשמו חוסרים חמורים בחימושים, ובמהלך הלחימה היחידה נאלצה להפעיל אמצעים שונים מאלו שהייתה אמורה להשתמש בהם על פי התקן. זאת תמונת המצב במחסני החירום עם הגיוס, אבל יש דברים גם חמורים יותר. בשנים שקדמו למלחמה התבצעו מספר שינויים בבניין הכוח בזרוע היבשה שהשפיעו באופן ישיר על המוכנות. בשריון למשל בוצע דילול פנימי של תקני המחלקות ופלוגות הטנקים באופן כזה שהשאיר על הנייר אמנם את מספר החטיבות והגדודים, אבל בפועל כוחן דולל באופן משמעותי. על פי תורת הלחימה בשריון שהייתה בתוקף לפני כעשור, מחלקת טנקים כללה 3 טנקים, פלוגה 11 טנקים, ובהתאם כוחו של גדוד עמד על 36 טנקים. אחרי הדילול, מחלקות השריון עמדו על 2 טנקים, בהתאם כוחה של פלוגה צומצם ל-8 טנקים, וגדוד ל-26 טנקים. במילים אחרות מדובר על דילול של כשליש מכוח השריון של צה"ל, בלי שהדבר יבוא לידי ביטוי בעצם במרשמי הכוחות. בחלק מהיחידות הסדירות הכוח צומצם בצורה שונה, במקום 3 פלוגות טנקים, גדוד מנה 2 פלוגות בלבד, לצד פלוגה נוספת במילואים ועוד פלוגת חרמש במילואים. המשמעות היא שכוח השריון הסדיר של צה"ל, שעל פניו בנוי מחטיבות וגדודים, כלל בפועל כוח מצומצם בלבד שהוא סדיר ביחס לעבר, הוא גם נסמך על כוחות מילואים. במהלך המלחמה הבינו בצה"ל כי הדילול היה משגה ופעלו לשנות זאת באמצעות הוספה של מחלקה נוספת לכל פלוגה, כך שנכילו 4 מחלקות של 2 טנקים כל אחת ובסך הכל כוחן יעמוד על 12 טנקים לפלוגה. גם יחידות החרמש, החי"ר המשוריין שאמור לשמש חיפוי וסיוע צמוד לטנקים, סבלו מהזנחה החמורה. במשך השנים לא התקבלו החלטות ברורות כיצד לדאוג בהם ונותרו בין הכיסאות. יחידות החרמש ששוחחנו עמן סבלו בחוסרים בציוד ומקשירות. עוד בשנת 2012 דובר על הסבה של חלק מהחרמשים לנגמשי נמר, יחד עם הסבת השריון למרכבה 4. אבל הדבר לא יצא אל הפועל. החרמשים עדיין היו מצוידים ברובם בנגמשי M113 מיושנים, ובמלחמה בעזה פעלו על בסיס כלים אחרים שהושאלו להם, כמובן בלי שיש להם את ההכשרה והניסיון איתם, או שפעלו ככוחות חי"ר רגילים שהובילו אותם במסעיות לנקודות הפעולה. כוחות חי"ר אחרים שעברו דילול משמעותי לקראת המלחמה הן יחידות הכפופות לאוגדות המרחביות בגבולות הארץ. מדובר בחטיבות חי"ר שמוזנות מחטיבות חי"ר סדירות רגילות עם לוחמים בעלי הכשרת חי"ר של רובי 07 וכדומה. אבל בהחלטת מכוון רידדו את היכולות המבצעיות שלהם, לקחו מהם את הנשק המסייע כמו מרגמות ומקלעים, פרקו את יחידות הסיור הגדודיות ועוד. כיום מדובר בעצם בפלוגות רובעים בלבד שמסוגלות לבצע משימות של שמירה וסיור על גבולות, אבל לא מעבר לכך. כך איבד צה"ל באופן מודע ובכוונת מכוון מספר רב של גדודי חי"ר איכותיים שיכלו להיות רלוונטיים גם לתמרון ולמבצעים התקפיים, אבל הם הפכו ליחידות בט"ש מנוונות. יחידות נוספות שסבלו משינויי תקינה היו יחידות הנדסה. בגדודי הנדסה הוחלט על הגדלת המסגרות הגדודיות מ3 פלוגות ל4, אבל לצד הקצת כוח האדם לדבר הזה לא הקצו את הציוד המתאים. באחת היחידות למשל דווח על חוסר בנגמשי פיקוד, זה פומה של ההנדסה, פומה לממפי. היו חסרים ממצאי פיקוד ושליטה כמו מסועות וציוד אחר. כלומר יש תורת לחימה חדשה שכוללת עבודה ב4 פלוגות הנדסה, אבל בפועל מתוקננות רק 3 פלוגות. חלם ממש. בכל מה שנוגע לרמת האימונים נראה שנועלה בצהל מדיניות לא אחידה ולא ברורה, או שלא הייתה כלל מדיניות. אם נניח בצד את היחידות שמוגדרות כחוד, חיילים ומפקדים רבים מספרים שיחידות המילואים שלהם בעצם לא התאמנו כהלכה בשנים האחרונות. למשל, חטיבת טנקים מסוימת קיימה אימון באש פעם אחרונה לפני 5 שנים. ביחידות אחרות מדובר על אימון גדודי או חטיבתי אחת ל3 שנים. כאשר בין לבין התקיימו לפעמים גם אימונים שלדיים נוספים למפקדים בלבד. במתווים שכאלה אין מה לדבר על כשירות למלחמה. מצד שני, חלק מהחיילים והמפקדים מספרים שהתאמנו בתדירות גבוהה יותר. ישנה כאן חוסר אחידות בולטת. גורמים ששיחחנו איתם אומרים לנו שפעמים רבות תדירות האימונים הם פשוט תוצאה של יוזמה ודחיפה של מפקדי היחידות והמסגרות. מי שהפעיל לחצים על המערכות הצליח לפעמים להתאמן יותר מיחידות אחרות. כל הכבוד למפקדים היוזמים, אבל בתמונה כללית של מבנה הצבא ורמת הכשירות שלו זה פשוט לא מקצועי. למרבה ההפתעה, גם ביחידות מיוחדות ניכרת הזנחה של האימונים. יחידה שמסופחת ליחידה סדירה שמתמקצעת בירי טילים מדווחת על אימונים מאוד לא מספקים, שכללו בעיקר שימוש בסימולטור, לא ירי טילים חיים. וגם זה רק לחלק קטן מכוח אדם של היחידה וניצול חלקי מאוד של ימי האימון. מדובר בתופעה בעייתית מאוד, שיוצרת חוסר אחידות ופערים גדולים במוכנות הכוחות. במקרה של המלחמה הנוכחית, שבה צה"ל החליט איך ומתי להגיב, היו לנו אמנם 3-4 שבועות להתארגן ולאימונים. אבל במקרה של מתקפת פתע אסטרטגית, שמחייבת פעולה מהירה של כלל כוחות המילואים, כפי שהיה קורה למשל אם חיזבאללה היה מצטרף להתקפה, מצבן של יחידות רבות היה ממש בכי רע. אחד הנושאים שעלה באופן סדרתי בתחקיר הוא מחסור חמור בכלי הנדסה, בעיקר בדחפור D9. הלחימה בגזרת עזה הוגדרה כמלחמת ה-D9. שימשו בו לחיסוף צירים, לחיסוף שטחים פתוחים, מנהרות, להרס בתים. בשל השריון הכבד שלו, ה-D9 שימש גם ככלי שפותח תנועה ומסוגל לספוג מטלים וטילי נונטט. בגלל זה מבצעים בשטח דורשים הרבה D9, ובגלל חוסרים, במקרים רבים, היה עיכוב בהוצאתם של מבצעים. מעבר לחוסר הבסיסי במספר הכלים, התגלתה גם בעיה ברמת התחזוקה והכשירות. באחת מיחידות ההנדסה דיווחו לנו על כשירות נמוכה ברמה של 50% לאורך כל המלחמה. לכך נוספה גם בעיה בכשירות של מפעילי הכלים, שבשל חוסר ניסיון גרמו לפעמים לפגיעות בכלי. למשל, כמו כאשר קיר מתמוטט בזווית מסוימת שגורמת לחבלה בבוכנות וכיוצא בזה. האימונים שהיחידות האלה עברו נעשו בשטחי צהלים, והם כוללים בדרך כלל העברה של חול וסלעים. אבל מסיבות מובנות, אין להם מספיק אימונים בהפלת קירות ומבנים, שזה ייעוד מרכזי במלחמה בשטח בנוי, כך שהצוותים למעשה לא היו מוכשרים כל כך לבצע את אחת המשימות העיקריות שלהם במלחמה. מכיוון שבמקרה של תקלה צריך D9 נוסף כדי לגרור את הכלי התקול, במקרים רבים תקלות בכלי הנדסה יצרו עיכובים משמעותיים, במסגרתם הכוח נדרש להבטח כלי תקול בשטח עד שיגיע כלי נוסף לגרירה ואז להמתין ששני הכלים יחזרו לשטח הארץ והכלי שהם צריכים לביצוע המשימה יחזור אליהם. חוסרים ובעיות דומות ישנם גם בכלים הנדסיים אחרים, שופלים, בגרים וכדומה, התוצאה הייתה עיכוב גדול בביצוע המשימות. ציטוט, אתה רואה את הצבא נעצר, עומד במקום על דברים, כך נאמר לנו. המשימה של אוגדה 252 בצפון הרצועה למשל התעכבה במשך כשבוע בשל חוסר בכלי הנדסה. תקלה נוספת שהתגלתה לנו נובעת מכך שכלי הנדסה אינם אורגנים ליחידות הלוחמות. הם מוקצים להם על ידי האוגדה והחטיבות. בתחום הזה היו קשיים רבים וחוסר שליטה של הפיקוד בנסה בשטח. אחת התופעות שחזרה על עצמה היא מריבה ומתיחות בין כוחות בהקצאת כלי הנדסה, בין מפקדי פלוגות וגדודים ועיכובים רבים בשימוש והוצאה לפועל של פעילות. כך תיאר זאת אחד המרואיינים. אתה אמור להיכנס ולפרוץ גדר בשעה 6 בבוקר, אתה אמור לקבל את ה-D9 שלך ב-4 לפנות בוקר. ההנחה היא שאתה פשוט לא תראה את ה-D9 הזה בכלל באותו יום. עניין חשוב נוסף הוא כשירות המפקדות, בעיקר מפקדות החטיבה והאוגדה. מהתחקיר עולה כי היו פערים רבים בתחום מכונות המפקדות. חלק מהמרואיינים מדווחים על מיעוט אימונים של מסגרות המפקדה, וחמור לא פחות, חוסר בציוד רלוונטי. בחטיבה דרומית למשל דווח על כך שביום הגיוס היו רק 5 מסועות קינות, זה מחשב השליטה, הכלי הבסיסי שלהם, מתוך כ-20 המסועות הנדרשות על פי התקן, ו-20 שהגיעו אליהם באמת בהמשך המלחמה. ודווח גם על פערים בתחום האימונים של הסגל שמייש את המפקדות. בחלק מהמקרים, אחוז ניכר מהצוות לא עברו אימוני מפקדות. אלו פערים שהושלמו תוך כדי המלחמה. אבל בפועל, ברגע האמת, בזמן קריאת החירום, רבות מהמפקדות לא היו קשירות ברמת כוח האדם. גם פה, כמובן, ניכרים הבדלים על פי החץ הצהלי. כפי שדווח לנו, החטיבות המתמרנות, הנמצאות בראש החץ, עשו לפעמים 30-40 ימי מילואים בחמשת השנים האחרונות של אימוני מפקדות, תרגילי חטיבה וכדומה. יחידות בקצה השני של החץ עשו הרבה פחות אימונים, וגם הן לא כללו תרגילי חטיבה מלאים. ציטוט, אנחנו עשינו אולי אימון אחד שהיה שלדי לפני שנתיים, אבל גם זה היה רק שבוע. לא התאמנו, אמרו לנו שזה בגלל שהצבא משקיע את המשאבים שלו בגוף שמתמרן בצפון. כך אומר לנו קצין מאחת החטיבות הדרומיות שתמרנו ברצועת עזה. ציטוט נוסף, חלק ניכר מאנשים במפקדה לא עשו אימונים, כך אומר לנו קצין ששירת באחת החטיבות בעזה. התרשמתי שבהתחלה היה הרבה כאוס שנבע פשוט מחוסר ידע בסיסי של עבודת המפקדה. גם חטיבת הקומנדו, לכאורה חטיבה שנמצאת בקצה החד של החץ הצהלי, חלק מאוגדה 98 הסדירה, לא הייתה קשירה ברמת המפקדה. זו חטיבה שמורכבת למעשה מיחידות מיוחדות שמתורגלות ומתוכננות לפעול כיחידות בודדות בעומק השטח, והיא לא רגילה לעבוד כחטיבה מתמרנת. זו חטיבה שאין לה את המעטפת החטיבתית, והיא לא נועדה להפעיל צקח, צוות קרב חטיבתי. ציטוט, בסוף, החטיבה הזאת לא יודעת לעבוד כצקח. במסגרתו מצטרפים אליה שריונרים, מצטרפים כוחות של הנדסה, יעלום וכדומה. סוף ציטוט. כך אומר לנו אחד החיילים בחטיבה, כך שבתחילת המלחמה, בה חטיבת הקומנדו פעלה לראשונה במתכונת כזאת, היו פערים גדולים ביכולות. בהתחלה הרגישו את הפער, אומר לנו קצין בחטיבה, שלא באמת יודעים איך לעבוד עם D9 ועם שריון, איך לנצל את הכוח כמו שצריך. מנפי ומגד צריכים להבין שיש עכשיו חבר'ה תחתיהם של שריון והנדסה שצריך לדאוג להם מבחינה לוגיסטית והבטחה. היו המון פערים, ולאט לאט הסימון נפל. סוף ציטוט. באחד המקרים, מפעילי דינן שהיו מסופחים לחטיבה חזרו מיוזמתם לגבול, כי לטענתם הם לא הובטחו ולא הופעלו כהלכה. במשך הזמן, אמנם החטיבה למדה כיצד להתנהל והדברים השתפרו, אבל בשורה התחתונה, ברגע ההפעלה, מדובר בחטיבה הנחשבת לחטיבת עילית, שלמעשה הייתה בקשירות לוקה כשמדובר במסגרת חטיבתית. חוסר המוכנות של צה"ל ברמת המפקדות בא לידי ביטוי גם בחוסר מטריד בבעלי תפקידים מקצועיים, ליוש עמדות בחמלים ומכלולים שונים. קציני סיוע אווירי, קציני סיוע מסוקים למשל, היו בחוסר מוחלט. בתחילת המלחמה חיל האוויר ביצע הכשרות בזק לעשרות רבות של טייסים במילואים שהוקפצו כדי לאייש את העמדות האלו. ניתן לראות בחטיבות השונות לפעמים אנשים בגילאי 60 ומעלה ששימשו בתפקידים מסוג זה. קיים גם חוסר בבעלי תפקידים אחרים, קציני מודיעין, ארטילריה, אגם, רפואה ועוד. חטיבות מילואים ששירתו מספר סבבים בשנה האחרונה מצאו את עצמן מקוששות קצינים לתפקידים הללו, לא פעם בהפצה ברשתות חברתיות ובקבוצות וואטסאפ. חטיבה כך וכך מחפשת כמן, חטיבה אחרת צריכה קציני אש וכדומה. אלו בקשות שהופצו במשך התקופה במעגלים רחבים. בשורה התחתונה, המפקדות לא הגיעו למלחמה הזאת עם כוח אדם מתאים, לא בהכשרה ולא במספר. חמור מכך, למעט חיל האוויר שמנהל את כוח האדם שלו ומשבץ אותם למשימות, אף חייל מקצועי אחר לא ניהל את זה בצורה מסודרת. מפקדי מכלולים במילואים חיפשו בעלי תפקידים דרך חברים ומכרים, מאחר והחילות לא סיפקו את כוח האדם. גם כאן, תקופת ההמתנה הארוכה אפשרה לצה"ל להתגבר על הפערים ולהכשיר או לרענן את מי שצריך, אבל מדובר בהחלט באחד המחדלים הגדולים של הכנת הכוח למלחמה. אחד הביטויים לחוסר המוכנות בתחום המפקדות הוא הציוד הנלווה הנדרש לתפקודן. מדובר לכאורה בדברים שוליים, לא בליבת התפקוד המבצעי, אבל הם מעידים על חוסר המוכנות של המערכת, ויש להם השלכה גם על תפקודם של החיילים. לצה"ל אין ככל הנראה ציוד תקני לפריסת מפקדות בשטח. חיילים מספרים לנו תנאים לא תנאים. במשך שבועות ארוכים לא היה להם סידורי לינה בחלק מהמקומות, כולל בבסיסי קבע במרכז הארץ של יחידות חוד צה"ליות. בחטיבה 551, חטיבת הניהוד המתכלית, חיילי הקדמית, מפקדת החטיבה, כולל קצינים בדרגת סגן אלוף ואלוף משנה, ישנו במכוניות שלהם במשך שבועות רבים. במכלולי החטיבה פעלו בתוך סככות רעועות וישנות, חשופות ומלוכלכות. זהו ביטוי חשוב, הממחיש את הזלזול וחוסר המוכנות של צה"ל לקיים שגרת לחימה ברמה גבוהה במפקדות החטיבתיות והאוגדתיות. בהמשך אומנם התנאים השתפרו, אבל במקרים רבים, בעיקר בזכות תורמים ותרומות שדאגו לאוהלים גדולים, ריהוט משרדים, מזרונים וכדומה. ככל שהמלחמה התקדמה אומנם, נפרסו מתחמי מפקדות גדולים בצאלים, באורים, בשדה תימן ובמקומות אחרים, שכללו גם בינוי משמעותי ומסודר, אבל בהתחלה זה לא היה. כמו שאמרתי לכם, בשנים לפני פרוץ המלחמה נמתחה ביקורת ציבורית על רמת המוכנות של צה"ל, על הציוד במחסני החירום, על הכשירות והאימונים. ראשי הצבא, כשהם עמדו מול הביקורת הזאת, הם עדפו אותה באופן נחרץ. כאשר פורסם בשנת 2017 דוח בריק, שחיבר נציב קבילות החיילים, אלוף יצחק בריק, שהתריע על הדברים האלה, הרמטכ"ל גדי איזנקוט דחה זאת על הסף. אני מצטט ממנו. אני מבקר באימונים ורואה את הפעילות המבצעית שמוכיחה שצה"ל מצוי ביכולת גבוהה ובמוכנות טובה. נעשתה קפיצת מדרגה משמעותית בהבטחת מוכנות צה"ל למלחמה, כך אמר איזנקוט. גם ועדה מיוחדת של הכנסת בראשות חבר הכנסת עומר בר-לב שבחנה את הדברים האלה הצטרפה לטענות השווא. לנוכח הטענה שצה"ל אינו מוכן למלחמה, אני קובע שרמת המוכנות לאין ארוך גבוהה יותר מאשר הייתה בצוק איתן או ערב צוק איתן, ככה אמר בר-לב. כאשר מסתכלים קדימה על צה"ל, תפיסת התמרון היבשתית הנוכחית לא תהיה רלוונטית עוד מספר שנים, ככה הוא אמר. דברים דומים אפילו אמר גלנט בתחילת המלחמה בדיון ועדת חוץ וביטחון, הוא אמר שבניין הכוח של צה"ל עמד במבחן, עד כדי כך. לנוכח שרשרת המחדלים והכשלים שנחשפו עם תחילת המלחמה, שרק חלק קטן מהם מתואר כאן, האמת ברורה לכל בר דעת. צה"ל כשל בבניין הכוח שלו, כשל בהצטיידות, באימונים ובשמירת הכשירות. בשורה התחתונה, כוח המחץ של ישראל, זה שאמור להגן עליה בשעת צרה, היה מנוון ולא כשיר. מאות אלפי חיילי המילואים שהתגייסו בהפתעה לפני שנה למערכה ארוכה בתולדות ישראל, נחשפו לאמת המרה הזאת באופן ישיר. תיקון הכשלים הללו הוא צו השעה, והבסיס מתחיל בהוקעת תרבות השקר והכסתח שמונעת דיון ציבורי בסוגיות היסוד של הביטחון הלאומי. חשיפה מטרידה. החמאס הרוויח לא פחות מ-700 מיליון דולר מאז תחילת המלחמה ממכירת הסיוע שאנחנו מעבירים לו. כן, כן, כמו שאתם שומעים, במערכת הביטחון ככה מעריכים. הערכה הזאת היא על חודשים בין דצמבר ליולי. החמאס מרוויח את הכסף הזה באמצעות השתלטות על שיירות הסיוע שאנחנו שולחים, והוא מוכר אותם לתושבי הרצועה. זהו סכום אסטרונומי. תעשו חישוב לפי חודש, זה יוצא 100 מיליון דולר בחודש. זה יותר מפי 3 מסכום הכסף הקטרי שהיינו מכניסים לרצועה לפני המלחמה, שזה היה 30 מיליון דולר לחודש. תחשבו כמה ביקורת היה על המהלך ההוא, מה החמאס מרוויח מהסיוע שאנחנו מכניסים לו תוך כדי המלחמה. שימו לב, עם פרוץ המלחמה נקטע צינור החמצן של החמאס, ובלי הכנסת הספקה מברחוץ, הארגון הזה עמד על סף קריסה. הפורגה המניטרית הראשונה שכללה את עסקת החטופים אפשרה לחמאס את מרווח הנשימה שהוא היה זקוק לו, ואפשר לו להמשיך לשרוד. היקף הסיוע הלך וגבר עד שבחודשים האחרונים הוא הגיע לכיפים של כמעט 6,000 מסעות בחודש. אבל מסתבר שמלבד מזון, תרופות ודלק, שהוא חיוני להפעלת מערכת עברור במנהרות, החמאס גם מרוויח מכך כסף. זמן לא רב לאחר שתחילה העברת ההספקה, החמאס התחיל להשתלט על המסעות ולנתב אותם למחסנים ולמתקנים שבשליטתו. חלק גדול מהמצרכים מועבר ישירות לאנשי החמאס, למפקדות, לפעילי השטח, למנהרות שלהם ולמשפחות שלהם. וחלק אחר ממנו נמכר על ידי החמאס עצמו במחירים מופקעים לאוכלוסייה. כך למשל סיגריה עולה היום ברצועת עזה 270 שקלים. סיגריה אחת. קופסת שימורי אננס עולה 25 שקלים, ואותו דבר טונה. קילו סוכר עולה בין 25 ל-30 שקלים, וסק קמח של 25 קילו הגיע בשיא אפילו ל-3,000 שח. אלו מחירים שאין להם הצדקה מצד השוק. הם נובעים ברובם משתלטות החמאס על הסיוע והפקעת מחירים מכוונת. מעבר לזה, החמאס גם מרוויח כסף ממערכת הסוחרים בשוק הפרטי, שאיתו צהל מנסה לעבוד כדי לעקוף את החמאס. מדובר בסוחרים מקומיים שעוברים בידוק ואישור על ידי השבק, ולהם מותר להזמין סחורות מספקים ישראלים, סוג של יבוא מפוקח. הרעיון היה שהסוחרים האלו ימכרו את הסחורות בעצמם, וכך הם יהיו מסלול עוקף חמאס כדי להכניס הספקה לתושבי הרצועה. אבל מה מתברר? חמאס לא פרייר. החמאס מייצר הכנסות גם מהמסלול הזה. הוא גובה מיסים גבוהים מאוד מאותם הסוחרים. כלל ההכנסות הללו, גם ממכירת הסחורות וגם ממיסוי הסוחרים, מאפשרות לחמאס להמשיך להפעיל את המערכת הארגונית שלו. התקציב מאפשר לו לשלם משכורות לפעילים ומחבלים, לגייס חדשים, להמשיך לתחזק את המנגנון האזרחי שהוא חלק מהמערכת השלטונית שלו ברצועה, שוטרים, עובדים מוניציפליים, מורים וכדומה. על פי הערכות, כמו שאמרתי, מדובר בכ-100 מיליון דולר בחודש, סכום בלתי נתפס במציאות הנוכחית. הסיוע ההומניטרי שישראל מקפידה להכניס בהיקפים עצומים לרצועת עזה, שנמצא תחת שליטת אויב בזמן מלחמה, כבר מזמן לא משרת את מטרתו המקורית. הוא לא מגיע לאוכלוסייה, אלא לחמאס, ובמקום לאפשר לגורמים אחרים לצבור כוח ולנסות להתחרות בחמאס, הוא הפך לצינור החמצן והמזומנים של החמאס עצמו. כך ישראל ביד אחת תוקפת את החמאס, משמידה את יכולותיו ופוגעת במרחבי הערכות שלו, וביד השנייה היא מאפשרת לו תזרים מזומנים בהיקפים שלא נודעו כמותם אפילו לפני המלחמה. הפעולה שהחלה השבוע בג'באליה למשל, שנועדה להשתלט מחדש על חלקים בצפון הרצועה, בפשיטה המי יודע כמה של צהל על אותו השטח, מוכיחה את חוסר התוחלת של האסטרטגיה הנוכחית. אם מישהו מכם ניסה אי פעם למלא דלי עם חור, הוא יכול להבין מדוע האסטרטגיה שלנו בעזה לא עובדת. פרק נוסף של הפודקאסט אידיוטים שימושיים מגיע לסיומו, זה היה פרק חריג עם פחות פינות ופחות מהדברים שאנחנו בדרך כלל עושים, כי אני רציתי לתאר בפניכם את תמונת המצב שעלתה בתחקיר שעשיתי על מוכנות הצבא. יהיו עוד חלקים לתחקיר הזה, אתם תראו את זה גם באתר וגם בפודקאסט הזה בעזרת השם. אני מזכיר לכם שהפודקאסט הזה פועל על עיקרון חמשת הממים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, מי שעדיין לא עשה מנוי, לעשות לי מנוי, להגיב, לשתף. לעזור לי לקדם את התוכן הזה בכל הפלטפורמות, מה שאנחנו עושים כאן הוא מאוד מאוד חשוב, וכדאי שכמה שיותר אנשים ייחשפו לתוכן שלנו. אני רוצה לסיים ולאחל לכם גמר חתימה טובה, ושתהיה לנו שנה טובה, שנה שבה ננצח, שנה שבה נתקן, ושנה שבה נצליח לעמוד בכל האתגרים שמחכים לנו. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. להתראות.